התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה על הכדורסל הישראלי. למעשה זה הפרק הרביעי כבר של הפודקאסט החדש של אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי כתב נוסף של האתר עומר אריאן. מה העניינים עומר?
מעולה.
אוקיי, מעולה גם, ובוא באמת ניגש לעניין לדבר על כדורסל ישראלי. וכמו תמיד בפינה הקבועה אני רוצה לשאול אותך, איזה שחקן לא שמים לב אליו מספיק בליגת העל?
אני חושב ששחקן שבאמת לא מקבל מספיק קרדיט או מספיק תשומת לב, והאמת די בצדק בגלל הקבוצה שהוא נמצא בה, זה קיינן אבנס. אני חושב שאמרנו כבר הרבה פעמים שהבלגן פוגע במכבי תל אביב, כי פשוט לא מצליחה להתעסק במשהו מקצועי ובכדורסל. ובכל מקרה בקלאסיקו שעוד ניגע בו, לצד ההצגה של הישראלים ולצד ההצגה של דריק וויליאמס, הוא לא הצליח להתבלט עם 6 הנקודות שלו, אבל עם 8 אסיסטים על 0 עיבודים הוא פשוט עשה את המשחק של מכבי הרבה הרבה יותר איכותי והרבה הרבה יותר טוב, ובהרבה מאוד התקפות הוא פשוט האקס פקטור. לצער מכבי זה פשוט לא מספיק בגלל 1,000 סיבות אחרות שעוד ניגע בהם בהמשך, אבל הוא פשוט נהדר.
ואז הגיע בני הרצליה, אבל עוד ניגע בזה. ואני בחרתי שחקן מקבוצה בפרופיל נמוך יותר, גם שחקן פחות מוכר, אבל איזו עונת בכורה הוא עושה. עומר טל בהפועל גליל עליון עם עוד הופעה מצוינת הפעם בניצחון על הפועל באר שבע, קלה 4 שלשות באחוזים גבוהים, ובכלל עונת רוקי בגיל 29 בליגת העל, זה דבר נדיר שאנחנו רואים שחקן שמצליח להשתלב ככה ברוטציה של הקבוצה שלו, אבל הוא באמת עושה עבודה טובה, וזה לא המשחק הראשון. הוא היה טוב גם נגד הפועל חולון, ובכלל כיף לראות שחקן שהיה כל השנים בליגות הנמוכות, או ברומניה, ופתאום הוא מוצא לעצמו מקום חשוב בקבוצה מליגת העל. אז בוא באמת נתחיל לדבר על הקלאסיקו הישראלי. הפועל ירושלים נכנעה בבית 83-78 מול מכבי תל אביב, ואני רוצה לפתוח איתך דווקא עם ירושלים. עד כמה זה באמת פספוס של הקבוצה בערב שבו ג'יילן אדמס היה אדיר, כשמכבי תל אביב הגיע במומנטום פחות טוב למשחק הזה, כמה ירושלים באמת פספסה פה הזדמנות, למרות שההפסד הזה לא באמת קובע יותר מדי לקראת השלבים הבאים של העונה, ועדיין אין ספק שזה הפסד מאכזב מול 9,000 צופים.
דבר ראשון, בוא נגיד את האמת, ההפסד הזה, מנסים אולי קצת להוריד ממנו, הוא קובע, יש לו חשיבות גדולה יחסית. כלומר, בעצם ההפסד הזה אומר שכאשר יש שוויון בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים, סיטואציה מאוד סבירה בטבלה שנראית כיום, מכבי תל אביב תהיה מעל להפועל ירושלים, וכקבוצה שבאמת, שתי קבוצות שמקבלות המון אנרגיה מהקהל שלהם, לקראת השלבים המכריעים בליגה יש להפסד הזה חשיבות, אבל זה לא באמת העניין פה. הפועל ירושלים התמודדה בפעם הראשונה במשחק עם פרופיל, מה שנקרא בפרופיל גבוה, מול קבוצה טובה שהיא חייבת להיות במשחק 40 דקות, והיא עמדה במשימה הזאת יפה. אני חייב להגיד, 40 דקות, הפועל ירושלים כן הייתה במשחק. לא הצליחה תמיד להתמודד ולעשות את הפעולות על הצד הטוב ביותר, אבל היא הייתה שם, והיא הייתה בפעולות והיא יזמה, והיא הייתה עם עם הילד על דופי כל הזמן, ומזה יכולה להיות מרוצה, מה שנקרא. וצריך לזכור, הפועל ירושלים לא הייתה בגרסה הכי טובה שלה, עם קיל פטריק, שעכשיו קיבלנו הודעה שחולה קורונה, ושגם לא ישחק כנראה במשחק אחד, שניים הבאים שלה, עם אנטוני בנט, שכמובן יום אחרי זה עזב את הקבוצה, בלי ג'ון אגבונו, עם נועם דוברת יום אחרי שהוא חתם, כלומר הרבה מאוד מה שנקרא נסיבות מקלות. ועדיין יש פספוס, כי שוב, היה בזה חשיבות, אבל הפועל ירושלים יכולה לשאוב מהמשחק הזה את הדברים החיוביים וללכת עם זה הלאה.
אז נכון, באמת ציינת גם את אנטוני בנט ושון קילפטריק שם, אז בעצם הקבוצה תהיה עם זר אחד פחות ממה שהיא רגילה בליגת האלופות, בגלל הקורונה של קילפטריק והעזיבה של בנט, ככה שאולי התזמון של השחרור של בנט לא טוב בדיעבד, אבל מי יודע אם הוא דווקא היה תורם לקבוצה על הפרקט.
רגע, אבל סתם לדוגמה, מול מכבי תל אביב, שהיא קבוצת צבע מאוד מאוד עמוקה, כן, במיוחד עם זיזיץ' וויליאמס, אנטוני בנט שותף לארבע דקות, אז כן, אפשר לתת ביקורת על העובדה שג'ון אגבונו לא נרשם וכו' וכו', אבל אנחנו פשוט שואבים מזה ומבינים עד כמה יותם אלפרין מעריך ומחזיק מאנטוני בנט, או יותר נכון, עד כמה יותם אלפרין לא מעריך ולא מחזיק מאנטוני בנט, כך שאני לא מאמין שהוא התורם גם לא באירופה.
נקודה שאני מסמן בנוגע להלפרין, זה נראה לי כבר דיברנו על זה קצת, אבל איזה הבדל בין יותם הלפרין המנהל הספורטיבי ליותם הלפרין המאמן. יותם הלפרין המנהל הספורטיבי צירף את אנטוני בנט וטון מייקר בעסקת חבילה שקצת אולי הייתה חשודה בצדדים פחות מקצועיים אלא יותר למחירת מנויים. יותם הלפרין המנהל הספורטיבי גם בנה רבות על יובל שניידרמן שהיה רכז המחליף של הקבוצה, אבל יותם הלפרין המאמן בקושי משתף את יובל שניידרמן, שחרר את טון מייקר ואנטוני בנט, ולדעתי זה מאוד מעניין, גם אם הוא איכשהו יחזור ביום מן הימים להיות מנהל ספורטיבי, שאני לא רואה את זה קורה לפחות לא כרגע, ובין אם הוא יישאר כמאמן, נראה לי שזאת חוויית למידה מצוינת עבורו, פתאום הוא מבין יותר אולי החלטות של אורן עמיאל, או בכלל החלטות שמאמן צריך לקבל, וסתם באופן כללי נראה לי שהחוויה הזאת היא באמת מאוד מאוד משמעותית, וכמו ברק יצחקי עם מכבי תל אביב בכדורגל, אפשר להגיד יותם אלפרין עובר איזושהי חוויה דומה, אבל נראה שהכיוון שלו זה יותר להיות המאמן הראשי ולעוד הרבה זמן, ונראה לי אין הרבה יותר מדי מה לדבר על ירושלים באותו משחק. היינו ניגשים עכשיו למכבי תל אביב, אבל כמה שהקבוצה הזאת הרסה לעצמה דווקא אחרי הקלאסיקו, אז לפני מכבי תל אביב בוא ניגע באמת בהחתמה הגדולה של ירושלים. נועם דוברת שמצטרף ממכבי ראשון לציון, ערך בכורה בקלאסיקו, לא הצליח להשפיע יותר מדי, אבל עומר כתב עליו טור נפלא עם ניתוח מקצועי באתר, אתם יכולים לקרוא את זה. עומר, עד כמה ההחתמה הזאת היא גם הצעת כוונות מחוץ לפרקט של הפועל ירושלים מול קבוצה כמו מכבי תל אביב, ובאמת אהבתי שבהצגת השחקנים הוא הוצג אחרון מול 9,000 איש, סוג של להראות למכבי תל אביב איזה טעות אתם עשיתם וביחס לירושלים, אבל באמת מה אתה רואה שהוא יתרום לקבוצה גם על הפרקט וגם מבחינה תדמיתית לירושלים, עד כמה העסקה הזאת טובה?
אז דוברתי באמת, זו החתמה טובה בכל קנה מידה ובכל קטגוריה שנבחן את ההחתמה הזאת. הצהרתית, כמו שאמרת, זה וואחד סטייטמנט למכבי תל אביב. אני לא יודע אם זה יותר גרוע שהם לא היו בלופ להחתמה שלו, או שהם כן ולא הצליחו, אני לא יודע מה גורם לתדמית שלהם לרדת יותר, אבל הפועל ירושלים מחתימה פה את אחד מהכישרונות הכי טובים שיש לנו במדינת ישראל, במחיר לא גבוה וביחס למה שהוא היה שווה בקיץ, בדיחה, וסוף סוף מביאה ישראלי בכיר, או כישרון שהיא תפתח אותו, לטווח ארוך, זה משהו שלא ראינו ממנו, ולכן יש פה צעד הצרתי ענק. כלכלית, זה מדובר פה בהשקעה טובה לטווח ארוך, כנראה שמתישהו יהיה פה buyout מאיזושהי קבוצה, אני מניח, אני מקווה עם הקריירה של נועם תתקדם כמו שהיא צריכה להתקדם, ומקצועית, לפרקט כיום הוא מביא לה עוד רכז, משהו שפול שלם באמת שיווה לו מתחילת העונה, מהרגע שנפלה ההבנה שרטינו בסואן הוא לא רכז טבעי, הוא סקורר בנפשו, אז הבינו שצריך עוד מישהו שייצור מהלכים, שיתרום בהובלת הכדור, הרבה פעמים חיפשו פתרונות במקומות שהם לא טבעיים, לא להובלת כדור ולא ליצירת מהלכים, ונועם דוברת בא ועונה על זה, בהמשך, באמת השמיים הם הגבול בשביל הילד הזה, כך שהוא תורם לירושלים, יתרום לה בעתיד גם ביצירת נקודות, כמובן שהוא מביא עוד נדבך של כליאה. אני חושב שההחתמה שלו ושל ג'ון אגבונו, ידרשו מיותם אלפרין התאמות לטווח ארוך, כיוון ששניהם לא מתאימים מה שנקרא אחד לאחד לשיטת הגנת החילופים, לעומת לדוגמה סולימן בריימו שבא לפה והשתלב בזה בשניות, כך שיותם אלפרין יצטרך לעשות איזה שהם התאמות טקטיות, אבל זה מה שנקרא רעשי רקע לא מזיקים. נועם דוברת זה וואחד החתמה.
נכון, אין ספק שזאת החתמה באמת מצוינת, אחת ההחתמות הכי גדולות בשוק הישראלי, בטח בשנים האחרונות. זה קצת מזכיר במידה מסוימת את ההחתמות של הלפרין וליאור אליהו בירושלים לפני הרבה שנים, כמובן סיטואציה שונה ודוברת הוא שחקן צעיר, ונראה לי הוא באמת היה צריך את השינוי הזה אחרי פתיחת עונה לא טובה קבוצתית ומבחינה אישית, והפציעה שהוא עבר, השינוי הזה באמת אמור להיות טוב לכולם, כולל למכבי ראשון לציון, אבל מי יודע, ובוא נעבור באמת למי שלא טרחה לעשות כלום בנוגע לעסקה הזאת, ועדיין ניצחה בקלאסיקו, מכבי תל אביב, ובמקום לשבת פה ולהחמיא למכבי תל אביב, מגיע הפסד לבני הרצליה, כך שכל כך קשה באמת לדבר עכשיו בלשון עבר על הקלאסיקו, אבל זה היה משחק שבו דריק וויליאמס התעלה כמובן עם החסימה בסוף והרבה סלים גדולים, ג'ון דיברטולומאו צרף מחוץ לקשת, גם מוס בלייזר למות החטאת דנק, ג'יי כהן עבודה טובה בשני צידי הפרקט, אנטה זיזיץ' היה בלתי ניתן להצירה מתחת לסלים עד שנפצע, וכמו שאמרת קינן אבנס היה מצוין. עומר, האם מכבי תל אביב ויאניס פאופולוס עם כל החגיגות שם בסיום, האם הם הופיעו רק כי המשחק היה בפרופיל גבוה, כי כמה ימים אחרי זה הם רשמו הפסד חוץ סופר מביך, מה זה אומר על מכבי תל אביב?
אז בוא נתחיל מה שנקרא חוכמה בדיעבד, גם בדיעבד מכבי תל אביב הייתה יכולה לקחת מהקלאסיקו כמה נקודות טובות. לדוגמה, יאניס הגיע למשחק מול הפועל ירושלים בגישה סופר נכונה, סקוט ווילבקין שיחק רחוק מהכדור רוב הזמן, הוא באמת כמעט ולא היה במגע עם הכדור, קיבל את הכדור ביציאה מחסימה או אחרי תרגיל ארוך בזמן שהכדור היה אצל שחקנים אחרים, ובאמת שזה קרה, ולדוגמה קייזר גייטס היה צריך לרדוף אחריו ולהשקיע בו את האנרגיה, מכבי תל אביב הביסה את ירושלים במקומות האחרים, דרך הצבע עם הכנסות כדור לזיזיץ', בהאנשה שהוא מביא את הכדור, שמביאים את הכדור לדריק וויליאמס, כלומר איכשהו מכבי הצליחה סוף סוף לנצל את ווילבקין בלי שווילבקין השתלט עליה, כך שיאניס הייתי מצפה שהוא ייקח את הדבר הזה ויעבוד עליו הלאה. ואיכשהו במשחק מול בני הרצליה, פתאום ראינו כאילו לא קרה כלום ולא עשה שום דבר. אנחנו ראינו את יאניס פרופולוס לא לומד משום דבר ולא לומד מכל מה שהוא ראה והיה. ושוב סקוטי ווילבקין מקדרר הרבה יותר מדי, עושה הרבה יותר מדי פעולות בעצמו, ומחזיק הרבה יותר מדי בכדור, ובאמת כרגע נראה שמכבי לא מצליחה להשתמש בסקוטי ווילבקין בצורה שתעזור לה ולא תפגע בה. וזה, אם הייתי מסמן נקודה אחת נוראית, זה באמת זה לראות את המשחק הזה, עד כמה כישרוני שחקן יכול להיות, ועדיין להזיק לקבוצה שלו. נקודה שנייה, כשאני רוצה לעלות פה, מכבי קיבלה מול ירושלים תצוגת ענק של הישראלים שלה. היא קיבלה דווקא איזשהו מין תמרור הזרה לחזון שלה בשנים האחרונות, שהישראלים טובים, הכל נראה הרבה יותר קל, הכל באמת הרבה יותר קל. אבל מכבי לא יכולה לבנות על ימי קליעה כאלה של ג'ון דיברטומאו, כי זה לא זה, ולא על ימים כאלה של אוס בלייזר, כי זה לא זה. ושזה קורה ושזה עובד, מדהים. ושזה לא, אז זה נראה כמו שזה נראה מול בני הרצלי.
100%, ובוא באמת נעבור למשחק מול בני הרצליה, כי זה השאיר את הטעם המר בפה של האוהדים, והניצחון מול ירושלים, אפשר להגיד, נעלם כלא היה, חוץ מזה שהמעמד של יאני סופר יציב בזכות הניצחון הזה, וגם לפני כשהייתה הודעת הבאה של ההנהלה שהוא ממשיך למרות ההפסד במונקו, אז לדעתי המשחק הזה פשוט הוא הביא את מכבי אחורה ולמצב יותר גרוע מאשר שהיא הייתה מפסידה את שני המשחקים, כי אז היינו רואים איזה שינוי משמעותי, אבל זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לה, להפסיד דווקא כשיש הזדמנות למומנטום, ובאמת זה כל שחקן כמעט היה מתחת לכל ביקורת, סקוטי ווילבקין כמו שאמרת למרות שהוא קלה, זה היה ממש הבלחות ולא משהו יציב, שאר השחקנים בינוניים מינוס, לא תרמו הרבה, חוץ ג'יילן ריינולדס, אפילו הוא שכמעט סיים עם דאבל דאבל, כל מיני טעויות ושליטה של צ'יננו אונואקו בצבע מולו, במשך רוב הזמן היחיד שעוד ניתן לציין זה רומן סורקין, שנכנס לראשונה בשלב יחסית מאוחר, והיה בסדר גמור, אבל חוץ ממנו זו באמת בעיה, אבל אני דווקא אלך מחוץ לפרקט. התירוצים שיאניס פאופולוס השמיע במסיבת העיתונאים, זה לא מתקבל על הדעת למועדון כמו מכבי תל אביב, שיש למועדון כל כך הרבה אוהדים, והדבר האחרון שהם רוצים לשמוע אחרי שהקבוצה קלה 59 נקודות, ולא משנה באיזה תנאים, הדבר האחרון שהם צריכים לשמוע זה תירוצים ופתאום אגדות על שהם כאילו שיחקו בקולוסיאום עם הריות ונמרים, סך הכל שיחקו באולם היובל, אווירה נחמדה, המשחק הירוק, יותר מאלף איש, אבל משם ועד לקולוסיאום בגלל איזשהו עומס משחקים והבטחה של מנהלת הליגה שיאניס טען לגבי זה שלא יהיה עומס משחקים כזה שיומיים אחרי ירושלים פתאום הם משחקים.
אבל אני באמת לא מבין את העניין הזה. מכבי תל אביב היא לא חלק מאותן קבוצות שבעלות הליגה שמשחקות מחזורים כפולים ומכריחות אותה לשחק את הלוז הזה. זה באמת צביעות מהדרגה הראשונה.
לגמרי, זה, התאוצים האלה, גם אם יש בהם טיפה של אמת, הם פשוט לא מתקבלים על הדעת כשמדובר במכבי תל אביב, וכשכמה שחקנים שם בכלל לא שיחקו מול הפועל ירושלים, או אפילו רומן סורקין שיחק רק דקה מול הפועל ירושלים, וכאן הוא שיחק יותר, זה פשוט מוזר ועדיף להתמקד בכדורסל שהקבוצה מציגה, כי לא משנה אם לשחקנים יש אפס אנרגיות או מאה, אסור לשחק ככה בשום צורה, וזה פשוט עוד משחק שאומר שעם כל הכבוד ליאניס פאופולוס, ובאמת הוא לרוב ג'נטלמן ובן אדם טוב, ולזכותו יאמר שאחר משחק מול ירושלים, ששאלתי אותו על הביקורות מהתקשורת, הוא אמר אני יודע מה כותבים, אבל לא קורה, ובאמת ענה בקור רוח, זה לא זה, מכבי תל אביב פשוט זקוקה לשינוי בעמדת המאמן, שלא יגיע, כבר נגמרו הימים שההנהלה עוד שוקלת לבצע איזשהו זעזוע, זה לא קורה, וחוץ מננלי שיושב בחוץ, השחקנים לא מגיעים לקבוצה, והמעמד של יאניס לפחות כרגע נראה יציב. מעניין מאוד מה הפסד מול בסקוניה יכול לעשות. נאמר על המשחק הזה כבר עכשיו ביורוליג. אני חושב שמכבי תל אביב תפסיד בבית לבסקוניה, אם כמובן המשחק יערך כמתוכנן. ההפסד הזה להרצליה פשוט פוגע במומנטום של הקבוצה. גם צריך לראות איך והאם אנטה זיזיץ' יחזור. עומר, מה דעתך ככה לקראת בסקוניה עם כל הבלגן שקורה במכבי תל אביב?
אנטה זיזיץ' הוא בהחלט משתנה קריטי, אבל כרגע נראה שאין דרך אחרת, כלומר אין תוצאה אחרת אפשרית חוץ מהפסד של מכבי.
לגמרי, מסכים איתך, בסוף בסקוניה במומנטום טוב, וגם בלי נבן ספחיה שחולה בקורונה היא אמורה לעשות את העבודה, אז נראה לי שהתעסקנו מספיק במכבי תל אביב. בוא באמת נדבר על בני הרצליה ואורן אהרוני, ששנינו באמת מאוד מעריכים, וכל הכדורסל הישראלי, ואני גם ככה אמרתי שהוא מאמן הסיבוב שלי, פשוט ממשיך לעשות שם עבודה נהדרת, ניצח את ירושלים ואת מכבי תל אביב באולם היובל, בשני משחקים שלכל אחד מהם היה אירוע משלו, ערב המורשת הבלגית נגד ירושלים, המשחק הירוק נגד מכבי תל אביב, ואורן אהרוני שעבד שנים במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, ידע לנצל את נקודות החולשה שלה, בעיקר במאצ'אפ של צ'יננו אונואקו, שסיפק דאבל דאבל מול ג'יילן ריינולדס, כולל ארבע חסימות, קריס בב שפתח פחות טוב, ושכל מיני אנשים אוהבים להגיד שזה שחקן שמכבי תל אביב צריכה לשלם עליו בייאוט, היה פשוט אדיר במחצית השנייה עם הרבה שלשות. אנדי ון וליט רשם מחצית ראשונה גדולה עם הוורסטיליות ההתקפית שלו, שון דוסון עם דקות אחרונות טובות ובכלל אנרגיות בלתי פוסקות בשני צידי הפרקט, והוא ממשיך את התקופה הטובה, סנדי כהן עם שתי שלשות על הראש של ספרופולוס ומכבי תל אביב, וקווינטון הוקר לא בערב כליה גדול, אבל אפילו הוא קלה עם הבאזר של סיום המחצית הראשונה שלשה, ומסר לא מעט אסיסטים, ככה שעומר, באמת בני הרצליה אנחנו מתרשמים מהם מאוד, זה ניצחון רביעי ברצף, עד כמה אורן אהרוני צריך לכוון גבוה עונה למרות הרוטציה הקצרה, כי נדמה שהוא יודע להשתמש בזה דווקא כיתרון, הוא מעלה הרכבים הגיוניים, בזמן שיאניס מעלה הרכבים של שלושה גארדים, שני סנטרים, מה באמת דעתך על הדברים שאהרוני עושה עם הרצליה?
אז אני חייב להגיד שאתמול באמת היה ניכר במשחק שאורן אהרוני מגיע מוכן לכל קבוצה. דיברת על ניצול של נקודות החולשה, נכון, זה התבטא עם אונואקו, אבל אורן אהרוני מזהה את העובדה שהקבוצה, שמכבי תל אביב מתקשה מאוד במשחק המעבר בשני צידי המגרש, גם בהגנה על התקפות מעבר וגם ביציאה להתקפות מתפרצות, ופשוט מנצל את זה. ובזמן, אני רק אתן פה את הדבר הזה, המשחק לדעתי נגמר 71-59, נכון?
כן.
מכבי תל אביב, בני הרצליה קולט ב-35% מהשדה, ומכבי תל אביב קולט ב-34% מהשדה. איך זה הגיוני שבני הרצליה מנצחת בפרש כזה עם כמעט אותם אחוזים מהשדה? ווליום הזריקות, בני הרצליה זורקת מעל 70 זריקות בזמן שמכבי זורקת פחות מ-60. זה רק מדגים עד כמה ההתקפה של אורן אהרוני היא מהירה, הוא מנסה לזרוק כמה שיותר כדי להמיר כמה שיותר זריקות לנקודות, והוא לא חושש בכלל מזה שמכבי תצא להתקפות נגד, כי פשוט אין לה את הכלים. זה מאמן שבא מוכן, שבא חכם, שיודע לנצל את החולשות של היריבה שלו, לטובתו, ופשוט לקחת את המאפיינים של כל קבוצה, ובהתאמה אחת פשוטה, לעשות את ההתאמות המתאימות כדי להגיע למשחק מוכן ולנצל את החולשה, וזה באמת, כמו שאמרת, מאמן שאנחנו רואים מתפתח לנו מול העיניים בצורה נהדרת, ועד כמה הוא צריך לשאוף גבוה, מאוד גבוה. נכון, יש לו רוטציה לא הכי עמוקה, אין לו את השחקנים הכי מוכשרים, אבל אנחנו רואים שבאמצעות המון טקטיקה, המון, המון הכנה, המון מחויבות, הוא מצליח להביא את הקבוצה שלו לרמה של הגבוהות ביותר, כולל מכבי תל אביב וכולל הפועל ירושלים.
ואיזה כיף באמת לראות את הרצליה והארוני, ובמיוחד משחק ההגנה, מקום שני בליגה בזמן שמכבי תל אביב מקום רביעי, ואם כבר המשחק הזה, אנחנו מקבלים עכשיו הודעה ממנהלת הליגה לגבי לוח המשחקים, ככה שהמנהלת כתבה שיש אפשר, שהכללים מאפשרים לקיים משחקים בהפרש של יומיים בין משחק למשחק, הם מעולם לא הבטיחו לאף קבוצה שלא תשחק שני משחקים בשבוע, מתחשבים בקבוצות שמשחקות באירופה, מכבי תל אביב ביקשה להזיז את אחד המשחקים מול ירושלים והרצליה לחודש מרץ, שתי הקבוצות היריבות סירבו לכך, וגם המנהלת ראתה לנכון לקיים את המשחקים בתאריך המוקדם ביותר האפשרי, כדי לשמור על הלוז וכולי, בזמן שגם למכבי יש לוז מאוד עמוס בחודש מרץ, ושם היא בכל מקרה הייתה משחקת שני משחקי ליגה בהפרש של 48 שעות. המנהלת גם מדגישה שהמשחקים בעונה שעברה שהיו 29, העונה זה 27 בלבד, מקל על מכבי תל אביב ומועיד את מספר פעמים שהקבוצה משחקת משחקים כפולים בליגה, והיא גם הוסיפה שהיורוליג הוסיף כמות משחקים גדולה בשנים האחרונות. אז לדעתי תגובה ראויה של מנהלת הליגה, אבל נעבור לנושא סוער אחר שמנהלת הליגה עומדת בו במרכז עם עוד כמה קבוצות, ודווקא פה לא בדיוק נדבר על כדורסל, אלא על הכדורסל שלא היה. סערת המשחק הדחוי בין מכבי ראשון לציון להפועל חיפה, כזכור ההתפתחות הזאת הייתה מאוד מעניינת. ביום ראשון כמובן הפועל חיפה הודיע שיש חשש להתפרצות קורונה בקבוצה, שחקן שחש ברע נבדק ויצא חיובי, אחרי זה המועדון ביצע עוד בדיקות והאפשרות לקיום המשחק עמדה בספק, המשחק נדחה משש לשמונה וחצי, אבל הבלגן נמשך, ולפי טענת הפועל חיפה, מכבי ראשון לציון אף שלחה נציג כדי לבדוק, חוקר פרטי, כדי לבדוק שאכן הפועל חיפה עושה בדיקות קורונה, וזה כשהפועל חיפה גם עוקצת על כך שאת מנהלת הליגה, על כך שמנכ״ל ראשון לציון נמצא חיובי לקורונה, ו... ראשון לא דיווחה על כך ולא ביצע בדיקות קורונה לשחקנים ולאנשי המועדון, כשחמו מכך לפי הודעת הפועל חיפה שהמנהלת יודעת ושותקת, ואז באמת המשחק נדחה בגלל עוד חיובים בהפועל חיפה. אבל מה שמעניין פה זה שהחיובי האחרון שהקבוצה דיווחה שזה עמית שמחון, שדווקא היה צפוי לשחק אחרי שהוא חוזר מפציעה, נמצא חיובי, ובגלל הבדיקה שלו, כשארבע שחקנים בחוץ בעקבות קורונה, רק אז משחק יכול להידחות, והמשחק היה, קיום המשחק היה תלוי בזה, וזה אכן קרה, והמשחק נדחה, אבל כל הצדדים פה באמת ביקרו אחד את השני, קרב, חילופי האשמות, הפועל חיפה, מנהלת הליגה, מכבי ראשון לציון, זה לא מראה טוב בכלל, אבל נתחיל דווקא מהקבוצה שעל פניו המעורבות שלה הייתה פחות גדולה פה. איך יכול להיות שמכבי ראשון לציון ויצחק פרי עומדים במרכז העניינים בכל כך הרבה מקרים שערויתיים העונה שלא קשורים לכדורסל? לשמוע משהו על חוקר פרטי זה כבר... זה כבר משהו אחר, וזה מבלי להיכנס עם האם הייתה הקפדה על ההנחיות אצל מי שנדבק ודברים כאלה. בוא נתחיל מזה, איך יכול להיות שהקבוצה הזאת והיושב ראש שלה מאוהבים בכל כך הרבה סיפורים ביזריים, בין אם זה הקרב עם גודס, בין אם זה המקרה הזה, או אפילו אחד הסיפורים הגדולים של העונה, המעבר של נועם דובת לירושלים.
אני אמרתי, אחרי הסיפור הנורא עם גודס של יצחק פרי, שראשון לציון כרגע היא פשוט ארגון רכוב. ואנחנו רואים בו פשוט רק עוד דוגמה לשפל ניהולי של הארגון הזה, ובראשו יצחק פרי, שפשוט פעם אחר פעם, עם כל מהלך שהוא עושה, שבינו לבין טובת הקבוצה אין שום קשר, הוא רק מוריד מהמוניטין של הקבוצה שלו, הוא לא מוסיף לשום כבוד. באמת המהלך הזה הוא מהלך באמת שערורייתי, וזה מראה לראשון לציון למה הבעלים שלה ומה ההנהלה שלה עושה. ואני לא יודע איך זה עובד בקבוצות עירוניות, משהו שם חייב לעבור ריסט.
לגמרי, באמת זה עוד מקרה שלא מוסיף כבוד לאף אחד, נראה לי שאין טעם להרחיב יותר ממה שהרחבנו, חוץ מבאמת להגיד שהמקרה הזה לא מוסיף כבוד למנהלת הליגה, לא מוסיף כבוד להפועל חיפה, לא מוסיף כבוד למכבי ראשון לציון, ואני לא נכנס למי צודק ומי לא צודק, מקרים כאלה לא תורמים לאף אחד. דבר קטן שכן נציין, שכמובן דרור כהן ערך בכורה עם ראשון לציון בהפסד להפועל גליל עליון, נדבר על זה מעט, על מה אפשר ללמוד. נועם דובת סיפק הופעה טובה, אולי בגלל המעבר לירושלים ורצון לסיים בצורה טובה בראשון לציון. דיימון סימפסון התקשה מקו העונשין, מויס ווטסון היה טוב, טו הולווי החטיא בסוף, אבל בסך הכל רשם כמה הבלחות, קריס קלייברן תרם קצת. מה אתה לוקח מהבכורה של דרור כהן עם מכבי ראשון לציון? הפסד צמוד, כמובן הם צריכים חיזוק, קיילב ווסון הגיע ומן הסתם לא היה יכול לערוך בכורה.
אני חושב שיש ניסיון במכבי ראשון לציון איכשהו לייצב את הקבוצה הזאת, אבל היא בנויה מכל כך הרבה שינויים ואילוצים ומאמנים שונים שבונים, כך שנראה שיהיה מאוד מאוד קשה לכל מאמן שהיה בא לשם לייצר איכשהו את הקבוצה הזאת. אני חושב שיש שם כישרון שאפשר לעבוד עם החומר מה שנקרא, אבל זה באמת עומדת להיות משימה מאוד קשה באמת עבור כל מי שהיה עומד שם.
טוב, נעבור לדבר על קבוצה אחרת, הפועל חולון, לקראת משחק הבית מול בשיקטש בסדרת הפליין בליגת האלופות, הקבוצה הביסה את עירוני נס ציונה בבית ואז הובסה על ידי הפועל אילת. עומר, מה בדיוק עובר על הקבוצה של מאוריציו בוסקליה, והאם חוסר היציבות הזאת, אם חוסר היציבות הזאת נמשך, האם אתה רואה איזושהי סיטואציה שהמאמן אפילו יוחלף? כי רואים שיש, אין חיבור גדול בין האוהדים לבינו, ובטח כשסטפנוס דדס לא, לדעתי, לא בדיוק משלמים לו שכר, או יש קצת בלגן כספי באייק אתונה. מה דעתך על כל העניין הזה?
אז אם אתה זוכר, דיברנו בפרקים הקודמים על היעדר המנוע התקפי של הפועל חולון, ואנחנו מקבלים את מה שנקרא את התמונה הזאת בדיוק במשחק נגד הפועל אילת. כי במשחק מול אילת, חולון קולט ב-11% ל-3. מספרים באמת באמת הזויים. ובקבוצה מתוקנת ומה שנקרא, ובקבוצה עם סגל בריא והכל, היינו מקבלים מענה אחר, והיינו יכולים לפנות למקומות אחרים. כי יש אנשים, יש אישיויות בצבע, יש את סטיב זאק, ויש לנו את ג'ונסון שנותן דברים, ואת קייזר שעושה פעולות, אבל להפועל חולון אמנם יש יעדים, אבל אין מי שיביא את הכדור לשם, וברגע שה-11% ל-3 קורה, אין שום מענה אחר, והפועל חולון נתקעת על 60 נקודות. כך שאני חושב שכרגע ברור לכולם שההחתמה של אדם סמית לא קשורה, היא באמת לא קשורה למציאות, היא לא עונה על שום צורך ממה שהפועל חולון רוצה או צריכה, כך שאני חושב שבוסקלי באמת הוא מאמן איכותי שמבין את המשחק ויודע לנהל אותו, אבל הוא חייב כלי, הוא חייב את המנוע ההתקפי שפשוט כרגע אין לו, וזה הדבר המרכזי שחסר להפועל חולון.
הימור קצר לקראת משחק הבית מול בשיקטש, אני הולך עם חולון, בבית לדעתי אמורה להתעלות.
כן, קשה להמר נגד חולון בבית, אז אני אלך גם על חולון.
טוב, מילה קטנה על נס ציונה לפני שניגע במנצחת בין חולון לאלת. נס ציונה כמובן, ככה התקופה האחרונה מידע יותר על האיכות שלה, כנראה היא לא קולעת הרבה לאחרונה, היה לה ניצחון אחד בפרק הזמן של כמה המשחקים האחרונים, אבל בסך הכל דברים פחות טובים קורים שם, כמובן שהיא ניצחה את הפועל חיפה באותו ניצחון, אבל חוץ מזה זו תקופה פחות טובה. הפועל אלת, שוב הישראלים תורמים המון, רואי הובר שוב משחק ענק שלו, צוף בן משה עם אחלה משחק, חואקין שוחמן עם כמה סלים משוגעים, כולל משלושת רבעי מגרש, מירון ווינה שלט מתחת לסלים, קריסטיאן דוליטל קלה מבחוץ, עכשיו עברנו לדבר על הזרים, בריון אלן לא היה צריך יום כליאה גדול כדי להיות אחד מהבולטים בקבוצתו, ג'סטין פטון המשיך ביכולת הטובה. האם לדעתך אלת מסוגלת להתקרב לצמרת? כי היא נמצאת בכיוון טוב למרות רוטציה קצרה ושלושה זרים כרגע.
כן, אז אלת באמת נראה שמתחברת. אני רוצה לציין שחקן אחד באמת שהופך אותה, מעלה אותה רמה, וזה קריסטיאן דוליטל, שהופך להיות כבר, הוא מחבר כבר שלושה ארבעה משחקים מצופים טובים, והופך להיות האקס פקטור של בית הלחמי, שהוא משחק 36 דקות בניצחון מול חולון ומסיים עם יופי של סטטיסטיקה ובאמת יופי של משחק. אבל כמו שאמרת, הזכרת את הרוטציה הקצרה, בטווח הארוך הדבר הזה יפגע מאוד בהפועל אלת, היא חייבת עוד רכז לצידו של רועי אובר, הוא לא יכול לסחוב את העומס הזה לבד, הוא חייב מישהו שיעזור לו בהובלת הכדור, לקבוצות מאוד מאוד קל לשתק את הובר, ואז בעצם לגרום לבריון אלן להיות מחויב לקחת על עצמו גם את הובלת הכדור. בעצם אלת מאוד מאוד מוגבלת, ואפשר לשתק אותה מאוד מאוד בקלות, והיא חייבת לפחות עוד חיזוק אחד, שניים, שדרך אגב זה יכול להיות חיזוק ישראלי או חיזוק זר באותה מידה. סתם לדוגמה, יובל שניידרמן, אני מניח, שמחפש עכשיו הצעות וקבוצות, והוא יכול להיות יופי של אופציה כגיבוי לרועי אובר. אלת חייבת חיזוק כדי לשאוף להיות בצמרת ולהיות בפלייאוף, אבל היא בכיוון הנכון מבחינת מה שנקרא הבסיס והחמישייה הנכונה.
מה שאתה אומר על שניידרמן זה מעניין, כי בית הלחמי אימן אותו בנבחרת העתודה בקיץ, ככה שבהחלט יש איזשהו סיכוי למעבר כזה. נעבור לדבר על הפועל תל אביב שבמומנטום נפלא, הפעם היא ניצחה בחוץ 87-73 את הפועל גלבוע גליל, שתי קבוצות במגמות הפוכות, גלבוע עם 4 הפסדים רצופים, הפועל תל אביב 3 ניצחונות רצופים. נתחיל עם הפועל תל אביב, ג'ייקובן בראון באמת ביכולת C, בעיקר ברבע השלישי, לוקח על עצמו את המשחק, ג'יימס יאנג עם עוד משחק גדול, ברטימור שוב תרם את שלו, לוטן אמסלם נתן באמת דקות נפלאות בשני צידי הפרקט במחצית השנייה. עד כמה זה חשוב שהפועל תל אביב היא הראשונה שניצחה עונה במשחק אחרי ניצחון על מכבי תל אביב, וכמה זה באמת מראה שהקבוצה הזאת כן בנויה ללכת רחוק בסוף אחרי פתיחת עונה מפתיעה לרעה?
זה מראה שהיא באמת במגמת עלייה, באמת במגמת עלייה מאוד חיובית ומאוד מעודדת מבחינתה. ברגע שבר תימור ואני חושב ששני אנשים שבאמת עשו את קפיצת המדרגה מבחינת היכולת שלהם, החל מתחילת העונה, והפועל תל אביב רק מקבלת את הרווח מהם, זה א', כמובן, ג'ייקובן בראון, שבתחילת העונה באמת היה נראה כמו רול פלייר וכמו הצל של עצמו, והיום מתפקד כסקורר ויוצר לכל דבר, וברטימור שהתחיל לקחת על עצמו הרבה יותר משימות, אם זה בהובלת הכדור ואם זה ביצירת מהלכים, והוא מוריד את התלות בשחקנים שאין להם יום טוב כאופציה התקפית, לדוגמה תוקו אותו במשחק מול גליל, וביחד עם יאנג שמתפקד כקלאי נהדר באמת, ועם הרבה מאוד אופק התקפי, הפועל תל אביב נראית נהדר, במגמת עלייה מאוד מאוד חיובית, והיא באמת יכולה לשאוף מאוד מאוד גבוה, יש לה משחק גביע מול הפועל ירושלים, יכולה לתת שם את, את הטון ולעשות צרות, יש למה לצפות איתה.
בצד של גלבוע גליל, זאת קבוצה שבאמת יכולה להיקלע למאבק ירידה, אולי בקדם העונה הרבה חשבו שזה הכיוון שלה, אחרי זה יפתיע קצת, אבל עכשיו היא לא נראית טוב, וזה בעיקר בגלל לדעתי העדות של רוני הרל, שהוא שחקן כל כך מגוון, לשחק עם שלושה זרים זה בעייתי, לונדון פרנטס היה בסדר גמור, אבל לא מעבר לכך, דרי קוק שדיברנו עליו בעבר, ראה את האיכויות שלו בעיקר במחצית הראשונה, סאשה קיליה ג'ונס עם כמה הבלכות, אור קורנליוס חזר ליכולת טובה, אבל חוץ מזה ניכר חוסר הניסיון של הרבה ישראלים צעירים שלא סחבו על עצמם קבוצה, וזה לא אשמתם, או לפחות לא אשמת רובם, אבל זאת כן בעיה לקבוצה במאבקי ירידה שאין את המבוגר האחראי בצד הישראלי, במיוחד כשהישראלי המצטיין מייקל בריסקר היה במשחק פחות טוב מול הפועל תל אביב, לא הצליח להגיע למצבי כליה ואיבד כדורים. מה דעתך על הקבוצה של גיא קפלן, שהיא יחסית עמוקה אפשר להגיד, זה בסדר גמור העומק שיש שם, הבעיה היא שהרבה שחקנים בתוך העומק הזה שיש שם הם לא מספיק איכותיים כדי לתת תרומה של שחקן רוטציה לגיטימי.
כן, קבוצה של גלבוע גליל באמת מתאפיינת בעומק יחסית גבוה לקבוצת ליגה טיפוסית, וזה עוזר לה הרבה פעמים בהגנה, כי היא מקבלת רגליים טריות, והיא נכנסת מאוד רעננה כמעט לכל תקופה במשחק לאורך 40 דקות, אבל ההתקפה של גלבוע גליל היא הדבר שאמור להטריד מאוד 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 את קפלן. גליל מסיימת את המשחק הזה נגד הפועל תל אביב עם נתון באמת מחריד של 18 עיבודים, ומייקל בריסקר הוא רק תמונת מראה לזה, יש לו יחס עיבודים של חצי במשחק הזה, 6 עיבודים על 3 אסיסטים, זה נתון באמת באמת נורא, וגיא קפלן צריך לחשוב טוב מאוד מה הוא עושה, איך הוא מנצל את השחקנים שיש להם כן אופק התקפי, סאשה קיליה ג'ונס או דרק קוק בצבע, איך הוא מפעיל אותם, איך הוא עובד עם מה שיש, בלי לאבד מהעומק שלו. יש פה הרבה שחקנים ששווים את הדקות בהגנה ולא מצליחים לבוא לידי ביטוי התקפי, וזה כרגע הדבר שהכי פוגע בגלבוע גליל.
נעבור לקבוצה אחרת שבאמת יכולה להיאבק על הירידה בקצב הזה, הפועל באר שבע, שלא מצליחה לנצח מאז ההגעה של המאמן החדש כריסטופור סליביודיוטיס. באר שבע 19 נקודות בלבד במחצית הראשונה, יכולת מחרידה, מיני קאמבק ב-15 הדקות האחרונות, אבל לא מעבר לכך, נטע סגל 5-6 ל-3 בדרך ל-15 נקודות, אבל אין שם הרבה נקודות אור. בצד של הפועל גליל עליון שניצחה את המשחק, זה היה ניצחון שני ברציפות, אמנם מול קבוצות יחסית חלשות, אבל כמה שזה חשוב לביטחון, ציינו את עומר טל, ושני הניצחונות האלה של ראשון לציון ובאר שבע מגיעים אחרי שלושה הפסדים מצופים, ככה שזה מאוד חשוב שהיא חזה לנצח. גבי צ'צ'שווילי כמובן עם שני משחקים טובים מאוד בשני צידי הפרקט. שבון לואיס דווקא היה מגוון יחסית במשחק השני מבחינת יכולת המסירה ברגעים החשובים. במשחק הראשון הוא היה אדיר נגד ראשון לציון עם הרבה נקודות במחצית השנייה. נימוד לוי ממשיך להראות למה רבים רואים אותו כישראלי הטוב בליגה, ואייקי רב הוא גם תמיד ווינר כשצריך אותו. עומר, מה אתה לוקח משתי הקבוצות שבאמת נמצאות במצב שונה לגמרי בטבלה, גליל עליון בצמרת, באר שבע בתחתית?
אז באר שבע הייתה על קו שיפור מאז הגעה, לא מאז ההגעה, אבל החל מההגעה של המאמן החדש, פגש אותה בנקודה יחסית מאוד רעה. כן הצלחנו לראות את השיפור ממשחק למשחק, למרות שכל פעם זה נגמר בהפסד. במשחק מול גליל עליון ראינו באמת את סוגת שפל. באר שבע לא יכולה להרשות לעצמה לסיים משחק עם 11 אסיסטים בלבד. זה באמת נתון מחריד, זה מעיד על כמה ההתקפה תלויה הרבה מאוד ביכולת אישית של והבלחות של שחקנים כאלה ואחרים, כמו דמפס שלוקח 14 זריקות מהשדה וקולע רק 3 מהם. ומשחק ההתקפה פשוט לא עבד. דרך אגב, בחמשת המשחקים האחרונים, הממוצע אסיסטים של הפועל באר שבע היה 20 למשחק, 20 אסיסטים למשחק. ומול גליל עליון היא לוקחת, היא מביאה רק 11 אסיסטים. הפעם האחרונה שבאר שבע סיימה עם נתון דומה לזה, 10 אסיסטים, הייתה מול גליל עליון, במשחק הקודם שלה, מולה. כך שזה
האחרון של רמי אדר בתפקיד.
נכון מאוד. כך שזה יכול אולי לתת מה שנקרא יותר מתמרור הזרה לבאר שבע, קרדיט לגליל עליון, ששומרת נהדר מבחינה קבוצתית. אין לשחקני הגנה סופר סופר מרשימים, אבל מבחינה קבוצתית היא באמת מצליחה לשמור טוב, מתואם, טקטי, וכמו שצריך, וקרדיט כמו שאמרת לגבי צ'צ'שווילי, שמשתפר לנו מול העיניים ממשחק למשחק, ונותן כבר שני משחקים טובים מאוד.
הדבר היחיד לזכות באר שבע ולוודיוטיס ברצף של ארבעת ההפסדים, היא לא הייתה פייבוריטית באף משחק, ככה שבאמת נדמה שהיא תיאבק יותר נגד הירידה ופחות על הפלייאוף. עכשיו נאמר בקצרה על כמה משחקים, כמובן האלה שצפויים להתקיים, ואז נעבור ונסיים את הפודקאסט עם פינת הסיפור הקצרה שלנו, והפעם אני אהיה זה שיספר, עומר סיפר פעם שעברה, אני בפעם הראשונה, אז הפועל תל אביב מערכת את הפועל אילת, אני הולך עם הפועל תל אביב.
כן, למרות שהפועל אילת נראה טוב, בבית, הפועל תל אביב, שנראית הרבה יותר מוכשרת והרבה יותר אקספלוסיבית, תנצח למשחק.
נס ציונה מערכת את בני הרצליה, אני הולך עם הרצליה.
דיברנו כל הפעמים הקודמות על כמה נס ציונה נחנקת שמישהו מאתגר אותה טקטית. אם יש מילה נרדפת לאתגור טקטי, זה ההגנה האזורית של בני הרצליה, ולכן גם אני הולך עם הרצליה.
גלבוע גליל מערכת את הפועל ירושלים, אני הולך עם הפועל ירושלים, אין סיבה לו.
לגמרי, הפועל ירושלים.
הפועל חולון מערכת את הפועל תל אביב, זה מעניין מאוד. בגלל שהמשחק בהיכל טוטו, אני כן אתן את היתרון לחולון, למרות שלא הופתע אם זה ילך גם לצד השני.
הפועל תל אביב לטעמי הרבה יותר איכותית כרגע, הרבה יותר מגוונת התקפית, ולמרות שחולון יש לה ימים שהיא מפתיצה, דיברנו על חוסר יציבות, הפועל תל אביב הרבה יותר איכותית.
לגיטימי. מכבי תל אביב מערכת את עירוני נס ציונה, לדעתי מכבי תל אביב תנצח, זה לא כאילו, נכון שהיא הפסידה לנס ציונה לאחרונה, אבל זה סיפור אחר בהיכל לרוב.
כן, משום מה הרבה דברים יכולים לקרות, חוץ מהחלפת מאמן כמובן, שלא יחסו עליי דנות מכבי תל אביב, אבל כן, מכבי תל אביב תנצח את זה.
הפועל חיפה, הפועל אלת, לא חושב שזה יתקיים, בטח לא במועד הזה. בני הוצליה תערך את גליל עליון. עכשיו אנחנו ככה ניגרים למשחק שבני הוצליה אחרי שיצחק מול נס ציונה. היתרון הביטיות של הוצליה לדעתי יכריע פה, למרות שאחלה משחק יכול להיות.
זה משחק באמת של טופ הכדורסל הישראלי הכי יפה שאפשר לראות, ואני הולך עם גליל עליון.
אוקיי, וראשון לציון מארחת את באר שבע, וואו, ראשון לציון ניצחה את באר שבע מוקדם יותר העונה, והרכב שונה לגמרי, וואו, קשה לי להאמר פה, אבל שני מאמנים צריכים ניצחון בכורה, אם דרור כהן אולי עושה עוד שינוי בסגל, לדעתי הוא ינצח, אבל וואלה, אני מסכים איתך על הצד הזה שקשה לאמר בעד ראשון לציון, אז נלך עם באר שבע.
המשחק הזה בפוטנציאל ייגמר 1-0, אבל הפועל באר שבע.
אוקיי, בסדר גמור, ונעבור לפינת סיפור, והפעם זה לא יהיה קשור לכדורסל, אבל כן קשור לספורט ולטופ של הספורט. אז זה הסיפור, ב-2018 רונלדיניו הגיע לישראל לככה פעילות של הייניקן וליגת האלופות, צפייה במשחקים, והייתה מסיבת עיתונאים במלון הילטון בתל אביב. אז כמובן הלכנו, הספורט סבאי ואני, וכמובן שרונלדיניו איחר בצורה אופיינית, אבל בסדר, מקבלים את זה. יש את מסיבת העיתונאים, רונלדיניו מדבר בברזילאית, או מה שזה לא יהיה פורטוגזית, אני לא שולט פה בשפות אחרות, אבל, ותרגמו לאנגלית, אבל בינינו מסיבת העיתונאים עצמה לא הייתה הסיבה שהיו שם כל כך הרבה אנשים, כי הם לא בדיוק באו לשמוע את רונלדיניו מדבר בשפה שרובם לא מכירים. ואחרי זה רונלדיניו כמובן היה צריך לצאת מחדר מסיבת העיתונאים, וכמובן שרוב אנשי התקשורת מן הסתם גדלו כאוהדים של הספורט, של המשחק של רונלדיניו, ורצו תמונות וחתימות, ואני ביניהם. אז כמה דקות לפני סיום מסיבת העיתונאים, אפילו יותר מזה, יצאתי מהאזור עצמו שהוא דיבר, וחיכיתי לאיפה שהוא יצא אליו, והיה שם עומס מטורף, כמה אנשים כן הצליחו לשחות חתימה או תמונה, אם אני זוכר נכון, אבל לי היה נראה שאין הרבה סיכוי להתקרב. כן הצלחתי להתקרב אליו בסוף עם חולצה של מילן, עם הכיתוב רונלדיניו, ושאלתי אותו, הצלחתי להתקרב אליו מספיק, רונלדיניו, can you please sign the shirt? האם אתה יכול בבקשה לחתום על החולצה? ואז הוא סימן לי ואמר, outside, בחוץ, כלומר מחוץ לאותו חדר, ובאמת ידעתי שהסיכוי הוא קטן לתפוס אותו שוב, אבל בסדר, לא מתווכחים עם רונלדיניו, אז ניסיתי אחרי זה כן להגיע אליו לחתימה, אבל המאבטחים שם היו כמובן מהטופ של הטופ שיש להציע למקרים כאלה, והם פשוט חסמו כל אפשרות להגיע אליו, וזה נגמר טיפה בתחושת החמצה. חוץ מזה שכן הצלחנו להביא למפיק את החולצה, ובסוף הוא כן החתים את רונלדיניו עליה, וקיבלנו אותה חזרה כמה שבועות אחרי. אבל מה שכן היה מדהים פה, זה שכן הצליחה לצאת תמונה שלי עם רונלדיניו. אחד הצלמים, הוא לא ניסה לצלם אותי ספציפית, אבל כן יצא לו בצילומים של כל הבלגן סביב רונלדיניו, לצלם תמונה שממש רונלדיניו מסמן עם האצבע את האוטסייד, החוצה, בחוץ אני אחתום לך, וזאת באמת תמונה מדהימה שהולכת איתי עד היום, שרונלדיניו ממש מסתכל עליי ומסמן לי, ואפשר לראות את זה בטוויטר ובשאר הרשתות החברתיות, התמונה המדהימה הזאת נמצאת שם, וזהו, חרגנו טיפה מכדורסל בסוף, אבל נשארנו לדעתי עם סיפור מעניין, ושוב, תודה רבה לעומר על ההשתתפות בפודקאסט, היה כיף מאוד לדבר על הכדורסל הישראלי, ותודה רבה לכם שהזנתם לפרק החדש של פודקאסט הצ'יט באירופה, ונתראה בהמשך עם עוד הרבה הפתעות.